קכ"ד. זה שלושה פסקאות נפלאות. האמת שאני אולי מבין למה רב ציודה פה לא הכניס אותם, לא שיבץ אותם באות הקודש. יש פה איזו התנסות באמת מאוד, מאוד פנימית. הרצון הקדוש והטוב באמת, שהוא מחובר אל הדעת וההכרה השלמה, מאותר באתרת הציור והדמיון החזק והנשגב, הרי הוא מעלה את הניצוצות כולם לעילוי הווייתם. לפי רוב, עמל התורה והקדושה המעשית מתגדל הרצון לטובה, והכוח מתווסף על פי המידה של גדלות הנשמה וטהרתה עצמית. הוספות האורה של הניצוצות העולים מעשירות את העצמיות הפרטית ומוסיפות גדולה בעצמיות ההווייתית הכללית. זה הצד החיוב. עכשיו הצד השני הוא להפך, זה כשהרצון הקדוש והטוב הזה מתעלה, הוא להפך. הצד השני, בחלישות הרצון הרי הוא נופל, נמשך אחרי הצד השפל, המטושטש והנמוך, שחיי הניצוצות הקטנים והבוסריים עומדים שם והעולם מתחשך. באורה של תורה, כדי לסיים בחיוב, וגבורת הדת מחזקים, לתקן את החלישות הזאת, מחזקים כוח הרצון, מתגברים על העצמיות הנמוכה שבניצוצות, וממילא מעלים אותם הגבה למעלה, והמקביא עצמו עולה בעלייתם. נתחיל לבאר את פסקה נפלאה. יש פה כמה יסודות מרכזיים בעליית העולמות, בעליית הכוחות כולם. יש את הכוחות המרכזיים, יש פה, בוא נגיד, כותרות. חוץ מהרצון, שזה כוח שבא מאינסוף ברוך הוא, יש פה ניצוצות, יש פה הצדדים הבחיריים והצדדים הסגוליים, הפרט והכלל. הניצוצות באופן כללי זה ביטוי למה שמשתמשים בעלת ניצוצות, זה כוחות שמפוזרים. מפוזרים לפעמים תהומות או אצל במקומות לא להם. נוצר עוד מבריאת העולם ועוד על ידי לפעמים הנפילות שמתווספות במשך הדורות. אז הכוחות הולכים לאיבוד. ולא נידח ממנו נידח. תמיד יש את הכוח שכמו מגנט. זה בעצם סימני הקטורת גם כן שהם יודעים לעלות את כל מיני מקומות, אפילו רחוקים, כמו איזה מגנט, להראות אותם. בעלייה יש כמה וכמה שלבים. יש קודם כל להוציא אותם מהמקומות הלא נכונים איפה שהם נמצאים, ואחר כך לבשם אותם, להעלות אותם, לאחד אותם, לתקן אותם. כל בדרך כלל כשיש תיקונים זה זיווגים. זה בעצם, התיקון של הדבר זה כמו שאדם הוא רווק, התיקון שלו זה הניסויים. אז כך בדרך כלל כשהוא מתחבר למקומו הראוי לו, זה התיקון שלו. אז יש כמה שלבים בעלייה של אותם ניצוצות. הרצון הקדוש והטוב באמת, הרצון זה הצינור, תמיד אנחנו אומרים שרצון זה אותיות צינור. זה כשאנחנו מחוברים לשפע העליון, אנחנו שואפים אליו. ובעצם הגעגוע, בדרך כלל כשאדם הוא חוזר, הוא רואה את הראי של השורש שלו, אז מתעלה הרצון. כשהוא מרוחק, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אז פחות. כשהוא מתחבר, כשהוא חוזר לשורשו, מתעורר הרצון. הרצון הקדוש והטוב באמת, שהוא מחובר אל הדעת והכרה השלמה. הרצון העליון הוא תמיד מחובר לדעת. זה כך גם כן, אה, אה, בתורת הנפש. אדם הוא רוצה את מה שהוא מבין. אם הוא יבין, תגיד לו שזה רעל, הוא לא ירצה. זה חם חם, אז הילד אומר, לא, אז הדת היא נותנת, היא, בעצם אחד משפיע על השני. הרצון משפיע על הדת והדת משפיע על הרצון. זה החיבור שיש ביניהם, יש אינטראקציה. אם מכניסים בדת שזה טוב, אז רוצים. כשמכניסים בדת שזה אויב, שזה לא טוב, שזה רעל, שזה מזיק, אז כבר לא רוצים. יש ידידותי או לא ידידותי. מחובר לדעת ההכרה שלמה, מאותר באתרת הציור והדמיון החזק והנשגב. הרי הוא מעלה את הניצוצות כולם לעילוי הווייתם. כלומר, זה לא רק שעכשיו הרצון והדעת מתגברים, עולים, הם מצליחים לחבר גם כל מיני חיילים, כל מיני כוחות שהיו בזורים עד עכשיו. כוחות שהיו עד עכשיו במקומות לא להם, ברגע שיש מנהיג גדול, אז הוא סוחף אחריהם, הוא סוחף אחריו את, את כל מיני אנשים שהיו בשוליים. דוד, התחיל בדוד המלך, נכון? דוד המלך היה, בהתחלה התקפצו אליו אנשים שהם לא היו, זה לא הכי תופל ודואג שהיו כביכול באליטה של של החברה. התחיל ככה הכוחות הללו. סבא שלך גם כן, אם אתה יודע את ההיסטוריה, ככה זה התחיל. התחיל מישהו ככה להתעורר, והתקפצו אליו כל מיני עמך ישראל, ראו איזה מנהיג, ראו שיש פה איזה, ואז אנשים שהיו בשולי החברה שאולי הם מסוגלים לעשות דברים לא כל כך, אז התחברו לאיזה רעיון. זה רואים את הבעבוע של הרעיון הפנימי גם בשדה החברתי הנפשי של האדם. כשאדם עכשיו הוא מחובר, יש לו איזה אידאל גדול, פתאום מתחיל לגייס כל מיני כוחות שהיו אצלו בנפש ושהיו רדומים או שהיו נמצאים במקומות לא הכי טובים, פתאום מגייס את כל הכוחות שלו למטרה העליונה. וכאן הרב נותן לנו לא רק את התיאוריה אלא גם את המעשי, את ההדרכה. הדרכה למעשה, שימו לב למשפט הנפלא הזה, לפי רוב, בדרך כלל, על פי רוב, עמל התורה והקדושה המעשית מתגדל הרצון לטובה, והכוח מתווסף על פי המידה של גדולת הנשמה וטהרתה עצמית. יש פה שני כוחות, כוח בחירי וכוח סגולי. עמל תורה, כוח בחירי. תלוי רק בך, הכדור אצלך, תלוי מה אתה תעשה. אז לפי רוב, עמל התורה והקדושה המעשית בפועל, זה אתה מחליט, אתה בוחר, אתה פועל, אתה תחזק עוד יותר את הרצון. כלומר, הרצון הוא לא איזה נתון, יש לך שליטה, יש לך נגיעה אליו. לא רוצה לומר שליטה מוחלטת, אבל ודאי יש לך השפעה, יש לך איזה דפשה על הרצון. כשאדם רוצה, תגידו בצדק, לכאורה כשאדם, הרצון שלו לא כל כך חזק, אז הוא גם לא יעמול, הוא גם לא יתייגע בתורה, הוא לא יחלט כל כוחותיו. זה התנחומה המפורסם של פרשת נוח, שתורה שבעל פה היא דורשת עמל, מסירות, שרק מי שאוהב את התורה מאוד מסוגל לכך. אז מה אתה אומר עכשיו, אז הרצון הוא קדם לעמל, לצד הבחירי. אתה לא יכול לבקש, אתה יכול לבקש ממישהו לדעת את כל המילון בעל פה. הוא יישב, הוא ידע, אבל העמל שלו יהיה עמל חיצוני, לא יהיה עמל פנימי. אני רוצה להצליח במבחן, אז אני אתיישב. זה לא, זה סחף אותי נפשית, בעיקר עייפות, לא מעבר לכך. אז זה לא, הלב שלו לא נמצא איתו. אבל אם הוא רוצה, איך אמר לי איזה אבא ביישוב, איזה, מה, הבת שלי לא עשתה כלום, כל הזה, הייתי צריך להתחנן, להבטיח על הדבר כדי שתגמור איזה בגרות. פתאום הלכה ללמוד לימוד ארץ ישראל, היא גומעת אנציקלופדיות שלמות מעצמה. כשמישהו רוצה, אז הוא עמל. אז כאן הרב, הוא אמר, נכון, יש רצון, ויש דעת, והרצון הזה יתגדל עוד פי כמה על ידי העמל. כלומר, יש איזה ילד שיש לו חשק בתורה, הוא אוהב תורה. אם הוא לא ילמד, זה יתכווה, ידוכדך, יחלש וילך. אבל אם הוא, אם הרצון הזה הבסיסי, הוא ילווה בעמל, תושיב אותו, תעניק לו, אז תראה שבעצם עם האכילה והתיאבון, עוד ועוד ועוד ועוד. בעצם, מבחינה מעשית, מה שכאן הרב כותב, מעיד על עצמו הרב אליושיב. זה כתוב בספר השקדן, ומאוד, כשקראתי את זה, מאוד הופתעתי. בגלל שחשבתי שיש אנשים שקל להם לעמול. אנשים, אתה מושיב אותם, והם אוהבים את זה, ודד מחיה אותם. אתה רואה שהרב הוא עמל 100 שנה, כנראה הוא היה מכוון. כמה וכמה פעמים הרב התבטא שהדבר הכי קשה בחיים זה, זה לשקוט על התורה. זה לעמול בתורה. וממש, יש כמה סיפורים. סיפרו לו על המחותן שלו, הסטייפלר, עליו השלום. שביום הכיפורים נפל עליו איזה נטלה של מים על המכנסיים. ואז הוא חשש שאם הוא ילך הוא ישחט את המכנסיים, אז הוא נשאר עם הרגל ככה באוויר, הוא היה גם חזק מאוד פיזית הרב סטייפלר. לקוחות גוף מאוד מאוד, הוא היה בצבא האדום. הוא נשאר עם הרגל ככה עד שהם, עם רגל עומדת, עד שהמכנסיים מתייבש. ככה סיפרו לרב אליושיב. אז הוא אמר, מה, ומזה אתם מביאים ראיה שהוא מתאמץ? כל העמל תורה שלו זה לא התאמצות, משם אתם לא מביאים, מזה שהוא נשאר עם הרגל, בלי להזיז את הרגל, ככה מורמת, עד שזה יתייבש, מזה אתם מביאים הוכחה? לעמול זה הרבה יותר קשה. ואז הוא סיפר על עצמו, וזה ממש מה שכתוב כאן. שבהתחלה היה לו מאוד קשה לעמוד, לפעמים כבר נגמרו הכוחות, אז הוא אמר, טוב, בסדר, אז עוד 10 דקות. עוד 10 דקות אני ממשיך. אחרי 10 דקות הוא כבר לא יכול. הוא אמר, טוב, בסדר, עוד 5 דקות. אחרי 5 דקות, הוא מרגיש קצת יותר טוב, אז הוא ממשיך אחרי זה עוד... אם הוא יכול. וכל פעם היה זה כמו איזה שריר שהוא היה מאמן אותו. כמו איזה... עוצר. כל פעם שהיה כבר קשה לו, ממשיך עוד קצת. אם הוא מרגיש שכבר זה, ממשיך. אז עם העמל, אז מתגדל הרצון. מתגדלים הכוחות כולם. זה הצד הראשון הבחירי. מתגדל הרצון לטובה. והכוח מתווסף על פי המידה של גדולת הנשמה וטהרתה עצמית. הטהרה עצמית זה הסגולה. המידה של גדלות הנשמה זה לא דבר שניתן בבחירה. יש גם עוד פונקציה. עם הנתונים המולדים של האדם, זכות אבות, מה שהוא קיבל בהווייתו ולדתו. אם כי אני מסייג, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, שגם בדברים הסגוליים יש הפתעות. לא בכדי הרב הקדים את הצד הבחירי לצד הסגולי. לא בכדי. וכפי שלמדנו שממזר תמיד חכם, קודם לכן גדול, אבל איך הוא נהיה כזה? אבל הנתונים הסגוליים הם היו מאוד נמוכים. בזכות הצד הבחירי, התגבר וזכה להשגות שגם כהן גדול לא זכה להילן. והרבנו הארי, שהוא מבין בצדדים הסגולים יותר מכולם, אז הוא אומר שיש מה שנקרא, איך הוא כותב בשאר הגלגולים, שיש, הזכרתי את זה כמה פעמים, זה דבר שהוא בסיסי מאוד בחינוך של עצמנו, של של הילדים שלנו, של החברים שלנו, של התלמידים. הוא אומר שאדם יכול להשפיע גם על הסגולה, יש מה שנקרא סוד העיבור, שברגע שאדם מתאמץ לפי כוחותיו, יש איזה כוחות שמימיים, סגוליים, לפעמים נשמה של איזה צדיק, שיש כל כך נחת רוח ממה שלמה אתה עושה, אז הוא מתעבר בו. כמו איזה טורבו, יש איזה מנוע, שהוא לא מנוע גדול. מנוע 1400. אבל אם מתחברים אליו איזה טורבו, הוא נהיה תוספת כוח. אז כביכול נשמה סגולית, שלא היה לו, שהוא לא נולד איתה, יתווסף אצלו, כמו אישה שיש לה תוספת, חיות בעיבורה, בהריונה. אז מתעבר אצל האדם איזה מין כוח של צדיק, כמו איזה טורבו כזה, נותן לו כוחות, פותח לו. אני סיפרתי לכם שמאוד מאוד שמחתי לראות את הדברים הללו, משום שזה הסביר לי תופעה שראיתי בעיניי כמה פעמים שלא היה לי הסבר. הכרתי כמה וכמה אנשים שאני הכרתי אותם טוב, וגם מילדות, ועשו דברים בחיים שהופתיעו אותי. אמרתי, אני מכיר אותם, אנשים מצוינים, אבל אין להם את הכוחות הללו. אין. איך הם הצליחו? ואני רואה אותם, אבל מאיפה זה בא? הנה, הרב אומר שיש הפתעות בחיים, גם בשדה הסגולי, ולכן הרב יקדים גם את הצד הבחירי, שהבחירי הוא הקובע והוא ראש המנחה של הכוחות כולם, של הרצון להתגדלותו. הוספות האורה של הניצוצות העולים. עכשיו תראו מה קורה, אני באתי לתת. יש פה כביכול איזה נשמה גדולה, איזה עמל בתורה שהוא הלך לכל המקומות רחוקים לעלות שלום שלום לרחוק. ובסוף הוא בעצמו מתווסף, בסוף בעצמו הוא מתעצם מכך, כמו שהרב, כפי שהרב יסיים גם את הפסקה. אבל פה הרב הוא מתאר שכל התהליך שדיברנו עליו, התגדלות הרצון, על ידי חיבור הדעת, על ידי עמל והסגולה, הצד הבחירי, הצד הסגולי, תדע לך, זה משפיע בשני רבדים, בצד הפרטי ובצד הכללי. הוספות האורה של הניצוצות העולים מכל התהליך שתיארנו, מעשירות, אני חושב שזה מדויק מאוד, בצד הפרטי זה עושר, בצד הכללי זה גדולה. מה ההבדל בין עשירות לגדולה? כן, אתם רואים את המשפט? קורא בשבילך עמנואל, אין לך ספר, תגידי מה אתה אומר. מעשירות את העצמיות הפרטית ומוסיפות גדולה בעצמיות ההווייתית הכללית. מה ההבדל בין גדולה לעשירות? מה אתם אומרים? אוריאל, מה אתה חושב? ידידיה? בכיוון שלך יותר פשוט, מה חשבת? אני חשבתי, תגידו אם אתם מסכימים. אני שואל אתכם, זה הצד הכמותי, הצד האיכותי. עשיר זה צד כמותי, זה פונקציה של הרבה, מאוד. בצד הפרטי זה אחד ועוד אחד. בשדה הכללי זה, כמו שאתה אומר, עוד קומה, זה באיכות. כן, אתם מסכימים? אז, אבל הקדמתי שלכאורה ניצוצות, זה את המקרים, לא, גם בצד הכללי יש פה תוספת. עד כאן המסלול ה-VIP, זה המסלול הלכתחילאי של הרצון הקדוש והתואמת. ולהפך, הלהפך הזה, זה האתגר שלנו החינוכי. שכמובן זה תורה שלמה, אני לא חושב שעם כל חשיבותה של הפסקה פה סגרה את כל הפינות של הסוגיה החמורה הזאת, אבל סוגיה של מחנך, של אבא, של חבר, אתה רואה, זה איך לעורר את הרצון. לפעמים אתה רואה כוחות נפלאים, פשוט הוא לא רוצה לאסוף את עצמו. מה עושים? איך עושים? ולהפר בחלישות הרצון, הרי הוא נופל, נמשך אחרי הצד השפל, טושטש, הנמוך. לא צריך לבאר, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים את זה. זה פשוט שכשיש חלישות הרצון, הולכים מדחי אל דחי, כל הכוחות לא מגיעים למקומם, וכמובן שהניצוצות, אין מה לדבר עליך, חיי הניצוצות הקטנים והבוסרים עומדים שם, והעולם מתחשך. זהו. זה אנחנו יודעים, זה פשוט. אם זה בצד הפרטי של האישיותי, החינוכי, או בצד הכללי של האומה, כשהכוחות הם בהיחווה. אני זוכר את התחושה הכללית בזמן הסכם אוסלו. במידה מסוימת, יותר מבהתנתקות. יותר מבהתנתקות. היה איזה חלישות רוח. בהתנתקות אחרי זה אנשים, אבל היה איזה כוח עצור של איזה זעקה שאחרי זה התפרצה וכל מיני צמתים. אבל בזמן אוסלו היה כזאת חלישות. אנשים הרגישו שכל העולם נגדנו ולא מצליחים. והפגנה ועוד הפגנה, רק חוטפים ורק עוקרים. והנה מול עינינו הכל נחבא ושום דבר לא עוזר. היה איזה חלישות רצון כללית, זה שאני זוכר. כמובן מי שבטח, של אביך ויגד לך זקניך, בימי תקופות יותר חמורות בהיסטוריה שלנו, אז ככה בטח הרגישו שאין רצון, לא אין כוחות, אין רצון להרים ראש. אז הולך מדחי לדחי והעולם מתחשך. מה עושים? את התופעה לא צריך להעריך, הם ידועים, הם מוכרים לצערנו. א', באורה של תורה. אמר לי באיזה נסיעה, כשהגאון הרב פישר, הוא הגיע לא מזמן, הגיע לישיבה, הוא לא מרגיש כל כך טוב. לא מרגיש כל כך טוב. אנחנו זכינו שהוא היה מגיע לישיבה באופן תדיר. ממש פעם בזמנו, פעם בחודש, הוא מגיע פעם בשלושה שבועות. גם שבתות היה בישיבה. עם הרבנית עליה שלום. ואני זוכר, אחרי זה כשהיה לי את הרכב, הייתי מחזיר אותו. הייתי מסיעים. לא מסיע אותו, היה מגיע עכשיו במונית, אבל מהישיבה לבית הייתי מסיע. אהרון נושאת נוסע, אבל הייתי העגלון של אהרון שנושאת נוסע. אז אני זוכר שבנסיעה הוא אמר לי שמה שקרה לאחר השואה, אף אחד לא יכל לצפות לזה. היה כזאת חלישות הדעת, והגיעו אנשים, התחילו ללמד תורה. פתאום התעורר איזה צימאון. מי חשב? כאילו, כולם חשבו שזהו, כבר לא ירצו לעולם. כבר לא עוזר, אין. אנחנו בזה לא שורדים. והייתה התעוררות וצימאון ופריחה של עולם התורה של אחר השואה, שהפתיע את כולם. זה אורה של תורה. אם זה נוכל להסביר את זה או שזה ברמה סגולית, גם וגם. אבל אורה של תורה, אני חושב גם מהפסקאות הבאות, כשהרב מתבטא באור התורה, זה כולל תורה בפרדס חלקיה. כולל הסוד. כך אני רואה גם הפסקה הבאה, כמו שתראו. אני חושב שהרב כולל את הסוד כשמדבר על אורה של תורה. אורה של תורה, גבורת הדעת, מה כלול בגבורת הדעת שהיא לא כלול באורה של תורה? יהיה מלחמתה של תורה. יש לפעמים שצריך שהתורה תהיה תנועה, שהתורה תהיה, תדע גם לגבור, תדע גם לחתוך. שהדעת הוא לא רק, פה יש משהו ושם יש משהו, לא. אנחנו הרבה נפגשים בתורתו של הרב בצד הכולל של הרב, פחות בצד של הגבורה. אבל מי שהכיר, מי שקרא, מי שלמד את חיי הרב, הרב זצ"ל, הרב קוק, רואים שהיה לו הרבה מאוד מחפקים, הרבה מאוד גבורה, הרבה מאוד מלחמות, גם בשדה התורני, העיוני, בין תלמידי חכמים, צריך לפלח את הדרך, ולא לתת ל... יש קצת כזה בתורה, בישיבה פחות בא לידי ביטוי, אפשר לומר, כולם עם מידות טובות, נותנים מקום ככה, לפחות אני... אבל יש צד של גבורה, של הדעת הזאת, שצריכה לעבור. אנחנו לא באים להציג רק צד אחד, לכן זה דעת, הדעת היא תמיד כוללת של חסד וגבורה ורחמים. הדעת היא כוללת את כולם, גם את הדין, גם את החסד, את הכל. אבל צריך שהיא תופיע, בלי גבורה זה לא יכול להופיע. אברהם אבינו בלי יצחק אבינו, אז הבארות נשארים סתומים. אורה של תורה, גבורת הדעת מחזקים כוח הרצון, מתגברים על העצמיות הנמוכה שבניצוצות, ואז ממילא מעלים אותם, אגבי למעלה, אגבי עצמו לבעלייתם. זה מה שהזכרנו, שזה לא רק שהצדדים הרחוקים מתעוררים, אלא הוא עצמו מתעלה יחד איתם. אז הרב הזכיר פה שני דברים, כנראה זה שני דברים מרכזיים, אני לא חושב שזה כל הסוגיה, איך לרומם את הרצון, אבל אם אני מנסה לתרגם בצד החינוכי, אם יש איזה ילד בצד הפרטי, יש חבר, ילד, בחור, שהרצון שלו נמוך, אורה של תורה. מה פירוש אורה של תורה? זה לא אומר תשב, תימר, הוא לא רוצה, אלא דוגמה אישית. אורה, להאיר. להאיר נקודה זה בעצם לפתוח, להראות את התורה שהיא מאירה, היא מאירה את העולם. לא רק איזה קושיה ותירוץ שלפעמים פחות סוחף, אלא להראות לו איזו תמונה שלמה יותר. ואז ייתן לו חשק, יחזק את הרצון שלו. וגם לחתוך דברים, וגם לפצח, לפלס את הדרך. ככה נראה לי, וידר זיל גמור, אולי מה כלול באורה של תורה וגבורת הדת, הסוגיה הזאת היא לא, זה לא סוף פסוק. אז ראינו כאן כמה וכמה הרב, פסקה הקטנה הזאת, הכניס לנו כמה וכמה יסודות. והסיומת והמקביר עצמו עולה בעלייתם, זה מתלמידי יותר מכולם, זה היסוד. מקביר עצמו. המלכות מתגדלת על ידי זה שהיא מרוממת את כולם. דוד המלך הוא נהיה מלך כשאין מלך בלו עם, אבל העם מגדל את המלך. בבחינת והארץ אדום רגליו, כן? אתם מכירים מה שמסביר האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה. שלמרות שהאדום הוא נמוך, על בסופו של דבר הוא מגביה את הרגליים. אז אתה באת כביכול לרומם את הארץ, את הצדדים הנמוכים, אבל בסוף... כל הקומה מתעלה על ידי כך. זה יסוד בפני עצמו.
אבל איפה הוא מקבל? כאילו, נראה שהוא עושה.
אורה של תורה. אתה צריך, על ידי אורה של תורה, גבורת הדת, אז יחזק את הרצון, ומתגברים על העצמיות הנמוכה שבניצוצות.
זה לא שהאדם כאילו...
בלי האדם אין בלי שיתוף פעולה. צריך ספר יצירה כדי לעורר אותו. זה לא יהיה פשוט. ברור צריך את זה. זה התערות הקטנה.
אני מבורת הדעת, זה לא משהו שאדם כאילו צריך, כאילו לא רק להבין,
לקבל. תעורר אצלו את גבורת הדעת. על ידי אורה של תורה תעורר אצלו את הרצון. צריך על ידי גבורה של דעת, זה תעורר אצלו את הצדדים הרבה פעמים זה שאדם מוותר לעצמו, אז הוא לא יכול, הוא לא תופס את עצמו. היה איזה רב ציודה אמר, הזכירו לנו כמה וכמה פעמים בחינוך, שאם רואים בכל זאת שפשוט אין חיבור, הרצון מאוד, צריך קודם כל לסלק את החציצות. הרב ציודה היה חוזר על כך שחול לא סותר את קדושה. זה שהבחור, זה שהילד משחק כדורגל, משחק, זה בסדר. לא משם, זה לא מה שמכבה את הרצון שלו. אבל תומה סותר את טהרה. תבדוק שאין איזה בוץ שחוסם את האור. אם יש פה איזה תומה איפה שהוא, אז זה כן יכול לנטרל לפעמים את את ההשפעות החיוביות. אם כי כאן הרב אומר, אורה של תורה, אורה של תורה היא שורפת בדרך כלל גם את הצדדים החיצוניים, אבל זה צריך באמת קידוחים גדולים. זה הפסקה. נספיק עוד משהו? לפחות לקרוא את הפסקה הבאה, זה זכיר כמה נקודות. כאב לב זה הגמרא. נכון, עיון תפילה גורמת לכאב לב, איפה הגמרא? עוד מעט יגיעו באיזה, בדף היום, עכשיו חזרו. כאב לב בא על ידי תפילה. אתם זוכרים מה רש"י מסביר שם? עיון תפילה מגיע לידי כאב לב שהוא מצפה. אני חושב, הרב יכתוב את זה בהמשך. אבל הרב רוצה להגיד עוד משהו. צריך לראות אולי בעיניי, אם הוא באמת הוסיף את זה. הרב, כאב לב בא לידי תפילה כשאין עמה אור תורה. אנחנו יודעים שהמסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה, אז כאילו התפילה היא לא מתקבלת. אז הרב אומר, אם אין אור של תורה, אז זה גם יגרום שהתפילה תגרום איזה מרמור, איזה דכדוך אצל האדם. למה? הוא מסביר שהמחשבה תוהה, מחשבה של המתפלל. מה בצע בהשתפכות הנפש? בשביל מה? אם זה לעשות וי להתפלל מנחה, בסדר, מוכן. להגיע לשטיבלך בשתי מניינים ולהתפלל ולהמשיך הלאה, זה מוכן. אבל להשתפכות הנפש, להתאמץ בתפילה, מה בצע? בשביל מה? צער רוחני, וכי יש שינוי רצון למעלה, ואיזו תועלת יש בתפילה. ואף כשמאמין שלמרות כל הקושיות, כך הוא הדבר, בסדר, אני לא יודע איך זה עובד, אבל כנראה זה עובד, והתפילה מועלת, עדיין לא מבין כך יחדל הלב מכאבו. למה לא יחדל? קצת, נו, התפללתי ונו, איפה זה? הנה, החולה לא שרד. בשביל מה כל השתפכות הנפש? אני התפללתי, הנה, לא נעניתי. אתה אומר שזה... זה כאב הלב שבא עם התפילה. יש כל כך הרבה אנשים שמצליחים גם להתפלל, כל כך אנשים שלא מצליחים עם התפילה שלהם. נו, זו תפילה, היא חובה, היא לעשות וי, להתפלל כמו עוד איזה מטלה שיש לאדם, אבל מה, תפילה היא באמת, אני משפיע עם התפילה הזאת. זה לא רק עוד מזה, אלא זה הנהגה. הרב אומר, אבל אם תורת אמת, יש תורה שהיא אמת ותורה שהיא לא אמת, אלא זה הסוד. חודרת הבינה על דבר הערך הגדול של הופעת הרצון ברום גודלו, בהבלטתו והוצאתו מן הכוח אל הפועל. תורת אמת היא מבארת את הבניין של העולמות. ואז כשזה כמו ש אתה לא תשכנע את הרופא שהכדור משפיע על לחץ דם שלה. אתה מבנה, בדיוק כמו שזה עובד. הפציינט אומר, נו, הרבה זמן כואב, אני לא עושה כלום, ואני נשאר עייף, אני לא הרגשתי הקלה. והרופא הוא יודע שזה משפיע, אין מה לעשות. המבנה הספירתי של העולם, אתה יודע מאיפה מגיע האורות, מאיפה הולכים, ואתה יודע שכל המנוע הזה, זה התפילה, זה כל עלת המן, המים נוגבים, זה כל ההתעוררות של כל העולמות, זה כמו שאתה תתווכח איתי שיש תחנת חשמל שמזרימה פה את החשמל, שאתה לוחץ שם על הכפתורים. אז פה ושם, יש פה קצר חשמלי. בסדר, אבל החשמל הוא חשמל. אז פה צריך לפתור את הבעיה, אבל ככה זה עובד. אז לא נהנית, אז מה עושים? אז תביא חשמלה יותר טוב, חזק אמץ סיבך וקבל השם, שתחזור ותתפלל. כאילו, מישהו שמבין מה זה סוד הכיווי, אז אתה לא תגיד, טוב, אז יש משהו... אין, זה המסלול. אין בלתו. חודרת הבינה על דווח הערך הגדול של הופעת הרצון ברום גודלו, בהבלטתו והוצאתו מן הכוח אל הפועל. ולפי המידה שאדם יותר מלא אורך קודש, שרצון עצמו הוא יותר טוב ואידיאלי, ככה זה יסוד גדול בתפילה. זה למדנו, כשאתה זוכר, אוריאל, למדנו באלול, היינו לומדים... נתיב העבודה, תמיד היינו רואים שכפי ערך הכוונה, כך ערך הקבלה. הבאנו רוכחות שלא יבואו תפיית עוברי דרכים לפניך. למה תפיית עוברי דרכים היא נוראית? בגלל שהוא כל עצמותיו תאמרנו השם, ולכן כנגד זה רק כהן גדול לפני ולפני יכול... כשתפילה בעת צרה, תפילה לעני, הוא יותר חזק, זה לפי הוות של החשמל, הוא לפי זה הכוח. אמרנו,
הוא פוסק כאילו שרק תפילה כזאת, תפילה
דאורייתא. כן, בשעת צרה, אמת. נכון. ושם, משם איזה פסוק מביא הרמב״ם? אתה זוכר? יסוד היסודות. הצר הצורר אתכם, וכי תבואו מלחמה בארצכם, הצר צורם, והרי אותם בחצוצות. איפה שם כתוב תפילה? איפה כתוב תפילה? אלא שהזעקה של התקיעה זה תפילה, זה זעקה. שופר זה זעקה, חצוצות זה זעקה אל השם. זה ה... מי נשמע את הפה זה יוצא, אפילו אין פה חיתוך שפתיים. אתה מה רואים? הרב באורח משפט הוא חוקר בזה, אם זה כמו תפילה, אז במבואות המתונפים. אפשר לקיים מצווה כשאדם נמצא במקומות במבואות המתונפים. אתה יכול להיות עם ציצית, הוא מקיים מזה את המצווה. אבל קדושה לא. אז אם זה תפילה, אולי זה דבר שבקדושה, או שתגיד לא, שבר קדושה, זה רק שיש אזכרות, ואז פה אין אזכרות. אז אדם נמצא בבית סוהר, במקום ש... אי אפשר לערר שם מדברי תורה, והוא שומע כל שופר, יוצא ידי חובה או לא? שזה זעקה. ולפי המידה שאדם יותר מלא אור קודש, שרצון עצמו יותר טוב ואידאלי, ככה יותר קשור הוא רצונו בעומק גדול של הישות ההווייתית. וכן רצונו פועל באמת במערכות ההוויה. וזאת היא פליאת יצירת תמים דעים. בשפת הרמח"ל, בדרך השם, כך קבעה החוכמה העליונה. העולם יכל לבנות אחרת, אבל כך סידר, תמים דעים, ככה הוא פגע. והבאנו 20 פעם את הפסוק, וגשם עין, בגלל שאדם עין עבוד את האדמה שלו, וטרם... כן, מה הפסוק? הנה, יש פה תנ"ך. ועשב עשה... ונו, תגיד את הפסוק. כי לא המתיר השם אלוקים, השם על הארץ גשם. למה הוא לא המתיר? כי אדם אין. הקדוש ברוך הוא אמר שהאדם הוא זה שמניע את כל המערכת הזאת. הוא לא ימתיר, ככה הוא קבע. שאני, יכולתי לעשות את זה אחרת. אבל אני רואה רק כשאתה, מה שאתה, זה המשל של הרב פינקוס. אני רואה רק שאתה מראה, מה שאתה מראה לי. מה שאתה לא מראה לי, אני לא רואה. טוב, אז כאן השאלה, נו, אני רואה הרבה אנשים שמקבלים המון שפע והרבה גשם, ולא מתפללים כלום. שאלה. תשובה. יש שפע שיש לו המשך, אנחנו מדברים על שפע, ברכה שאין לו קצבה, שהוא מחובר. ויש משהו שאין לו המשך. שאין לו המשך. לפעמים אדם מקבל שפע, מישהו אחר יתפלל בשבילו. אבל אם זה בלי תפילה, אז זה לא שפע. תדע לך, כמו שזה בא, זה הולך. ואנשי עסקים יודעים את זה. יש עסקאות שרואים בזה ברכה, וכל העסקאות, רק עשו את זה, כבר היה להם את ה... את הכנס בצד השני. זה עבר מכיס אחד לכיס השני. רק כאב ראש. וזאת היא פליאת יצירת תמים דעים, שכל שינוי אינו שינוי בערכו, וכל קיום אינו שולל שום שינוי בחוקו. כי אור עליון זה הוא למעלה מכל שאלת השינוי, והיא השינוי והקיימות, כמו שטוב, זה סוגיה שאנחנו צריכים ללמוד, יש פסקה גם בשמונה קבצים על כך. פה הרב הולך בין הטיפות, בין ה... העיקרים ובין המקובלים. ממש בין הטיפות, רואים שהרב, העיקרים שואלים, נו, איך התפילה מתקבלת? הרי אין שינוי למעלה, אז כנראה שהאדם מלמטה משתנה. המקובלים, לא קשור, אני מתפלל על מישהו אחר, הוא השתנה. התפילה פועלת, אז פה הרב אומר, פתאים דים כרכבה זה כמו המקובלים. אבל אז הרב, בכל זאת הוא רוצה להביא שיש כן איזו התעלות של כל העולם. אבל על זה אולי צריך לסיים, צריך להתעכב על זה קצת יותר. ולכם, החיים והשלום.